לגבי אותו אדם ש אמר שהוא המשיח, הוא התפאר למור שהוא המשיח. זה אחרי שהרמב"ם עסק בשאלות קודמות, בשאלה של המצב של הקהילה שם, מצב של גזירת שמד, כל מה ש הוא התבקש לחזק אותם, לעודד אותם, להוציא אותם מתוך המצוקה הזאת שבה יש גזירת שמד של המוסלמים, של השלטון המוסלמי, וחלק מהאנשים נשברים ופשוט לא מחזיקים מעמד ועוברים באמת לדת המוסלמית. ואז הוא נשאל כל מיני שאלות לגבי גזירת השמד, לגבי איך אנחנו באמת עומדים כנגד ההתקפות האלה הדתיות. אבל זה דבר אחד שאותו כבר, עליו כבר דיברנו. בנוסף לכל הצרות האלה, אז, או אולי כתוצאה מהצרות האלה, אז צצה שם תופעה של בן אדם שאומר שהגאולה באה, והנה הוא כבר בעצמו, בהתחלה הוא אמר שהוא מבשר את בו המשיח, אחר כך הוא אמר שהוא בעצמו המשיח. אז הם שואלים אותו, מדובר על אדם שהוא דתי, ירא שמיים, אז אולי זה נכון? איך אנחנו יכולים לדחות את הדבר הזה על הסף? הרמב"ם עונה להם ש מילא הוא עצמו, שבן אדם שאומר על עצמו שהוא המשיח, אז זו תופעה ידועה שיש אנשים ש מחלת נפש גורמת להם להגיד דבר כזה. זו תופעה שקיימת בכל הדורות. למה? מפני שבן אדם שהוא חולה והוא מחפש איזה חיים שהם לא החיים הריאליים, אז אם הוא יהודי, אז הוא חושב, נו, מה הם החיים הטובים? איזה חיים אחרים יש? ימות המשיח. אז הוא המשיח, אז הוא הגואל. אז הוא אומר, עליו לא תמתי. למה? כי אין גנות על חולה בכל יום. הוא בטוח שהוא חולה נפש. אבל הנמשכים אחריו, שהם חושבים אולי זה נכון, אז זה גם כן מתוך המצוקה שלהם. לכובד העניין אשר הם בו, כלומר מהקושי של המצב שהם נמצאים בו. אבל אני תמה עליך, אתה שואל שאתה תלמיד חכם, אתה מבני תורה וראית דברי חכמים, שאתה שואל אולי זה אמת. הלא ידעת אחי שהמשיח נביא גדול מאוד, יותר גדול מכל הנביאים אחר משה רבנו עליו השלום. אתה מדבר על איזה אדם שהוא, אתה אומר הוא אדם דתי, הוא יש בו איזה אמירה של יראת שמיים, של דתיות. הוא אומר באמת, אתה בן תורה, אתה תמיד חכם, אתה מתלבט ומסתפק בדבר הזה. המשיח צריך להיות אדם גדול בישראל, שהוא ראוי לנבואה, שראוי להיות אחד מגדולי הנביאים. אמנם הוא מדגיש שהמשיח יהיה גדול מהנביאים, אבל פחות ממשה רבינו. זה הרמב"ם מדגיש בהרבה מקומות. גם בהלכות תשובה הוא אומר את זה, גם בהלכות מלכים. המשיח, גם כשיגיע לשיא גדולתו, הוא לא יגיע לדרגת הנבואה של משה רבינו. והסיבה פשוטה, מפני שהדרגת הנבואה של משה רבינו היא הייתה חד פעמית בהיסטוריה, היא ניתנה בשביל מתן תורה, היא מתנה שמשה רבינו קיבל. הר"ן אומר בדרשותיו, דרשות הר"ן, שמשה רבינו לא השיג את דרגת הנבואה הזאת בכוח אישיותו, בכוח עבודת השם שלו. אי אפשר להשיג את הדרגה הזאת שמשה רבינו השיג, אלא זו דרגה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה כדי שהוא יוכל לתת את התורה. כי התורה, מתן תורה זה לא סתם נבואה, זה נבואה שהיא אספקלריה המהירה, וזו דרגה שמשה רבנו קיבל בשביל שיוכל לתת את התורה. כיוון שהתורה היא פעם אחת בהיסטוריה, כיוון שהתורה לא תשתנה, אז לא יהיה עוד פעם נביא כמו משה רבנו, גם לא המשיח. הרמב"ם מדגיש את זה בכמה מקומות. המשיח יהיה קרוב, נביא גדול קרוב למשה רבנו, או כפי שהרמב"ם מתבטא, קרוב ממשה רבנו. הרמב"ם משום מה משתמש בלשון קרוב מי. כן, בבקשה. טוב, יכול להיות כלול בנשמתו, אבל זה לא אומר שהוא יגיע לדרגה שמשה כשלעצמו הגיע אליה. כשאתה אומר, כשיש מישהו שהוא ניצוץ מנשמתו של מישהו אחר, זה לא אומר שהוא כמוהו בדיוק. יש בו משהו ממנו, יש בו איזה חלק, איזה בחינה מסוימת של הזדהות עם הזהות, עם אותו האדם, אבל זה לא אומר שהוא בדיוק אותו דבר. בסדר, אני אומר לך מה זה כלולות. כלולות זה שתיקח חלק מכל אחד. זה לא אומר שזה כלולות, זה פירושו של דבר. גם זה וגם זה וגם זה שלם. אולי כלולות זה חלק מכל אחד. טוב, בסדר. אנחנו לא יודעים עכשיו להגדיר בדיוק מה הנשמה של כל אחד ואיך היא בדיוק מורכבת. אנחנו אומרים, בסופו של דבר, כאשר בן אדם יופיע בעולם, איך הוא יופיע? הוא יופיע כמו נביא גדול, אומר הרמב״ם, אבל הוא לא יהיה כמו משה רבנו, כי משה רבנו זה דרגה מיוחדת. זה משהו אחר? זה משהו אחר? טוב. עוד מעט אנחנו נראה, הרמב״ם בעצמו מדבר על זה. אז הוא אומר לו, בכל אופן, אדם שאמור להיות נביא, אז אתה אומר שיש לו יראת חטא, שהוא בן אדם ירא שמיים, ושיש לו קצת חוכמה, כך הוא הגדיר אותו. השואל ששלח את השאלה לרמב״ם, הגדיר את האדם הזה שטוען שהוא משיח, שהוא אדם שהוא יש בו יראת חטא וקצת חוכמה. אז הוא אומר, אתה מתאר לעצמך שאדם כזה יכול להיות המשיח. אשר הביאך אל כל זה, באשר לא השגחת למעלת המשיח מהי. אבל לא רק מעלת המשיח, אלא איך יעמוד ואנה יהיה. איפה המשיח בכלל צריך להתגלות? והוא מתחיל מהעניין של המעלה, והוא אומר שהיא גבוהה במעלות הנביאים, והקדוש ברוך הוא תיאר אותו על ידי ישעיהו הנביא, בדברים שהם יוצאי דופן במיוחד, אפילו מנביאים אחרים, ואפילו דברים שמשה רבנו לא התייחד בהם. יחדו השם בדברים שלא ייחד בהם את משה רבנו. לא אומר שדרגת הנבואה שלו הייתה כמו של משה רבנו, אלא שהיו בו תכונות, יהיו בו תכונות מסוימות שאפילו למשה רבנו לא היו. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כל נביא צריך להיות בתכלית החוכמה. אין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר. חכם, גיבור ועשיר זה אדם שיש בו שלמות, שכלית ומידותית. ועשיר זה מעלות המידות, וגיבור זה שולט על יצרו. וחכם זה חכם. ואתה אומר, מספר לי שהאיש הזה אומר לאנשים, מטיף לאנשים, למשל, לחלק את כל כספם לצדקה. הוא אומר, זה חכם? חכם יודע שמה שאמרו חז"ל, אסור לתת את כל כספו, אפילו לא להקדש. כתוב, כל חרם אשר יחרים איש להשם, מי כל אשר לא. אומרים חז"ל, מי כל אשר לא ולא כל אשר לא. כל צדקה או כל נתינה להקדש או למשהו של מצווה, אסור שזה יהיה מכל אשר לא. זה צריך, אדם צריך, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אם יש לבן אדם מצווה לעשות, אפילו מצווה שהוא חייב בה, נגיד שהוא חייב למצוא אתרוג בחג הסוכות. אז מה פירוש הדבר? נגיד, אם יהיה לו רק אתרוג אחד שעולה כמו כל הרכוש שלו, אז הוא חייב לתת את כל הרכושו? לא. ההלכה אומרת שאדם שצריך לקיים מצווה, בין אם זה צדקה, בין אם זה מצווה אחרת, לא חייב לבזבז יותר מחומש מנכסיו, חמישית מנכסיו. אם אין להשיג בפחות מזה, אז לא, אז הוא אנוס, אז הוא יושב ולא מקיים את המצווה. כן. לא, מסירות נפש זה מתבטא במאמצים, במעשים, בפעולות, אבל זה לא מתיר לו להיכנס למצב שהוא יהיה עני גמור, מפני שאם הוא יהיה עני גמור, אז הוא יטיל את עצמו לבריאות, איך הוא ימשיך לחיות, הוא יהפוך בעצמו להיות זה שלוקח צדקה. אז חז"ל אמרו, בשום אופן לא. גבול הרוצה לבזבז, חומש. בבקשה. כן. זה משהו אחר, אבל אם יש לבן אדם בית שהוא גר בו, אז הוא צריך לתת את הבית כולו בשביל לקיים מצווה? שום אופן לא. המזבז היה לבזבז יותר מחומש מנכסיו. והאדם הזה אמר להם, תתנו את כל ממונכם לצדקה. זה לא בן אדם חכם. אבל מילא טוב, זה הנקודה הראשונה. בזה הרמב"ם לא צריך להאריך, הוא אומר שזה כל כך פשוט, שלא יכול להיות אדם בדרגה כזאת שהוא יהיה מועמד להיות משיח. אבל אחר כך הוא אומר עוד דבר, שהוא עוד יותר משמעותי, ואולם איך יעמוד המשיח ואנה יעמוד? הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא. ובה יתחיל להיגלות. למה בארץ ישראל דווקא? אז פה אנחנו צריכים להיזכר מה שלמדנו בשנה שעברה לגבי הנושא של המשיחיות אצל הרמב״ם בהלכות מלכים. הרמב״ם בהלכות מלכים קודם כל מכניס את כל הנושא הזה של המשיח למסגרת הלכות מלכים. דהיינו שהמשיח הוא מלך ישראל שעתיד לעמוד ולהחזיר את המלכות לישראל. והרמב״ם מתאר את התהליך של עמידת המשיח, לפחות כאפשרות, כתהליך שבו מעמידים מלך בישראל, והמלך הזה מנסה להגשים את היהודים המשיחיים, דהיינו להוביל את העם בדרך התורה, לקיים את כל המערכת של החיים הישראליים בשלמותם, ואם הוא יצליח בזה ויבנה את בית המקדש ויתגבר על האויבים שמסביב ויקבץ את כל נתחי ישראל, אז הוא יהיה ודאי המשיח. אם לא, אומר הרמב״ם, הרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו. כלומר, הוא מתאר פה תהליך של מעמידים מלך שעוד לא יודעים אם הוא המשיח או לא המשיח. מעמידים מלך כי אנחנו חייבים להעמיד מלך. זאת מצוות עשה בתורה. אם המלך הזה יצליח, אז הוא יהיה המשיח. חז"ל אומרים שחזקיהו המלך היה מועמד להיות המשיח. מה פירוש? בשביל שיבוא המשיח לא צריך דווקא שתעבור כל ההיסטוריה. המשיח היה יכול להיות אחד מהמלכים ש קמו לנו בתקופה הראשונה, דיינו בימי בית ראשון. והגמרא בסנהדרין אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. אלא היה איזה פגם שבגללו הוא לא היה יכול להיות המשיח. אבל הוא היה בדרגה כזאת של הולכת העם בדרך השם, שבימיו כל עם ישראל לא היה תינוק ותינוקת שלא למדו תורה. והיה כבר מצב שכאילו הנה, זה מגיע. אבל בסופו של דבר היה איזה פגם בחזקיהו שבגללו הוא לא הצליח להגיע לדרגה הזאת. אבל כעיקרון, המשיח הוא מלך ישראל שמקיים את היהודים של התורה. אז מה אתה אומר לי? המשיח מסתובב בערי תימן? איזה מין בדיחה הזאת? משיח צריך להיות מלך ישראל. אין דבר כזה מלך ישראל בחוץ לארץ. זאת הלכה מפורשת, כתובה בתוספתא במסכת סנהדרין, אין מעמידים מלך בחוץ לארץ. לא יכול להיות דבר כזה בכלל, שתגיד, יש לנו מלך ישראל, ושזה קורה בחוץ לארץ. כי המושג של מלכות הוא שייך להיות עם ישראל בארץ ישראל. מה באופן תמני? אין דבר כזה, אין מושג כזה. אין מעמידים מלך בחוץ לארץ. הלשון של התורה לגבי עמדת מלך, כי תבואו אל הארץ. כי תבואו אל הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ, כי תבוא, סליחה, ביחיד, ואמרת, שימה עליי מלך, שום תשים עליך מלך. זה רק אחרי הגמרא במסכת קידושין, סוף פרק ראשון אומרת שמלך וביקורים, זה שתי מצוות שחייבות, חייב להיות בשבילם מצב של ירושה וישיבה. דיינו שלא רק שעם ישראל כבר נמצא בארץ, אלא שכבר חילקו את הארץ. גם בביקורים כתוב, והיה כי תבוא. וגם במלך כתוב כך. אז אין מושג כזה מלך ישראל בחוץ לארץ. ואתה אומר לי שהמשיח נמצא באיזשהו מקום בגלות, בתימן או באיזה מקום אחר. הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא, הוא בא יתחיל להיגלות. והוא מוסיף, אולם איכות עמידתו היא שלא יוודע כלל קודם עומדו בעוד שאינו משיח. לא ידעו לפני כן, כאשר הוא יעמוד, מה פרש כאשר הוא יעמוד? כאשר יהיה מנהיג כזה בארץ ישראל, לעם ישראל, לא ידעו מראש שהוא המשיח, לא ידעו שהוא מצאצאי דוד המלך, לא ידעו. יעמוד איש, לא יוודע קודם יגלותו. והאותות המופתים אשר יראו על ידו, יהיו ראיה למיטת טענתו ומיטת יחוסו. אמר השם יתעלם את הער עניין זה, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. או פסוק אחר, היה על כיונק לפניו. כלומר, הוא יעמוד בלי שידעו מראש שהוא אמור להיות המשיח. אלא מה? הוא יהיה מלך ישראל, הוא יהיה מנהיג של עם ישראל, ואם אנחנו נזכה, אז אנחנו נראה איך שהיהודים שלו מתקיימים, והוא מצליח באמת להביא את אותה הגאולה שעליה מדברים כל הנביא, את ההנהגה של עם ישראל בצורה מושלמת, את ההפצה של האור אל הגויים כולם, התפשטות דברו בכל האומות, כמו שהרמ"א אומר בהקדמת פרק חלק. אבל הכל מתחיל מזה שהוא עומד, כלומר, קם ומתגלה ומנהיג את העם בארץ ישראל. כן. בעניין הזה? אני לא יודע דבר כזה. אני לא מכיר שבחזל אומרים משהו, רמז כלשהו, שהמשיח יכול להתגלות בחוץ לארץ. קודם כל, הוא היה בארץ ישראל, והוא הגיע לארץ ישראל, וכאן הוא עשה את כל ההצגות שלו. זה שהוא, שבעולם חשבו שאולי הוא באמת המשיח, זה היה בגלל העובדה שהוא הופיע בארץ ישראל, ולבש בגדי מלכות, ועשה כל מיני הצגות של מנהיג, ובמידה מסוימת גם הצליח למשוך חלק מהיהודים אחריו, שראו בו באמת מנהיג. אז לכן זה עורר בלב יהודים בכל העולם את הציפייה ואת המחשבה שאולי כן. מה שהרמב"ם שולל זה מצב שבו בן אדם נמצא בחוץ לארץ, אין לו קשר עם ארץ ישראל, והוא אומר שהוא המשיח. זה לא מתחיל כמו שאומרים.
מה חיכו עד עכשיו?
למה לא עלו לארץ?
למה לא עשו מהלך
כזה של מלכות? טוב, זה שני דברים שונים, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. מקודם שאלת, האם בחז"ל יש מקור לכך שאולי באמת זה לא כמו שהרמב"ם מתאר, אלא שהמשיח יתגלה בחוץ לארץ. זה אני לא מכיר דבר כזה. אבל השאלה, האם לעורר את ההתחלתא דגאולה, כלומר לעורר את זה שנעלה לארץ ישראל, ונעמיד שם מלך, ונעמיד שם מלכות, ונקדם בזה את התהליך של הגאולה, זאת כבר שאלה אחרת. בזה יש באמת אמירות שאפשר לפרש אותן לפחות, כאילו הן מטיפות לפסיביות, כמו העניין של לא לעלות בחומה, הדברים המפורסמים האלה של השבועות, שלא יעלו בחומה, דהיינו שלא, כאילו לא יצאו מהגלות בטרם עת, או ב... אז על, על העניין הזה היה ויכוח, על זה באמת אנחנו יודעים שהיה ויכוח גם בתקופת הציונות, והיה ויכוח גם בתקופת הראשונים, כאשר הרוב הגדול של חכמי ישראל בתקופת הראשונים, הרוב המוחלט, סברו שבעצם כשיש הזדמנות, כשיש אפשרות, אז צריך לעלות לארץ וצריך לקדם את התהליך של הגאולה. זה הרמב״ם בעצמו כמובן, הרמב״ן שנתן גם דוגמה אישית ובעצמו לא לארץ, רבי יהודה הלוי בכוזרי מדבר על זה בהרחבה, שאם אנחנו יושבים בחוץ לארץ ואנחנו אומרים את החזנה עינינו שובחה לציון, אז זה כצפצוף הזרזיר, ומה שצריך לעשות זה לקום ולעלות, ורבני צרפת שעלו לארץ שבראשם היה אפשר לומר גדול ועלי התוספות בדורו הרש משנץ, רב שמשון משנץ, שעלה בראש קבוצת רבנים מרבני צרפת לארץ, אבל אז באותה תקופה של הרש משנץ וחבריו היה לפחות איזה, יש לנו ידיעה כלשהי שהיה גם מי שהתנגד לזה, כי מצאו איזה דווקא לפני כמה שנים באחד מכתבי היד מהתקופה ההיא מצאו איזה רשימה שלא יודעים מי כתב אותה, זה לא איזה חכם מפורסם שאנחנו יודעים מי הוא, שהוא כותב בפירוש נגד העניין הזה של העלייה לארץ בזמנו. מדובר על על המאה ה-13 למניינה, שאז עלו הרבנים מצרפת, והוא כותב נגד זה. הוא כותב כמו הרבי מסתמר, שצריך להישאר בגלות ולחכות עד שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה בעצמו. אבל רוב הראשונים, כפי שאמרתי, שהביאו את דעתם, הם הביאו את דעתם בדיוק בכיוון האקטיבי. וגם בתקופת הציונות ככה היה, שגדולי ישראל, רובם ככולם, היו בעד חוץ מאשר מסיבה צדדית, שחלק מהגדולים אמרו שהם לא רוצים להשתתף עם הציונות, מפני שהציונות היא לא הולכת בשם התורה. הציונות היא חילונית. אז היו חלק מהגדולים שאמרו, נכון, עקרונית היה טוב מאוד לעורר תנועה של עלייה לארץ ישראל. אבל אם עומדים בראש התנועה הזאת אנשים שהם פורקי עול תורה, שהם חילונים, אז אנחנו לא רוצים להשתתף איתם. אבל מי שהתנגד עקרונית ומטעמים כאלה שצריך להישאר בגלות, ואפילו אם כולם יהיו יראי שמיים, אני לא עולה לארץ ישראל, זה היו מיעוט עד מיעוט, זה ממש... מה? על השלוש השבועות, על כל מיני מאמרים כאלה שכאילו חזל אומרים שלא לדחוק את הקץ, לא לעלות בחומה, אבל הגדולים שעסקו בזה, הם דחו את זה מכל וכל, מכל מיני סיבות, ואחת מהסיבות העיקריות אנחנו נראה פה בהמשך איגרת תימן. הרמב״ם מתייחס להשבועות האלה. הרמב״ם אומר את דעתו על זה. טוב, אז נחזור לעניין. אם כן, התיאור של הופעת המשיח הוא העמדת מלך מנהיג בארץ ישראל שמשתדל להגשים את הייעוד המשיחי. אנחנו לא יודעים אם הוא המשיח או לא. הרמב״ם קורא לו בחזקת משיח. אם הוא יעשה את כל מה שביכולתו בשביל לקדם את היהודים האלה, הרי הוא בחזקת משיח. אם הוא יצליח ובאמת הדברים יתקיימו, אז הוא המשיח. ואם לא, הוא אחד מכל מלכי בית דוד השלמים והקשרים שמתו. אין עם זה שום בעיה, להפך. זה מה שצריך לעשות. צריך להשתדל בכל דור להביא את המשיח. מה זאת אומרת להביא את המשיח? לעשות את הפעולות הרצויות בשביל לקדם את תהליך הגאולה. דיינו לי, לעלות לארץ ישראל, להעמיד שלטון לארץ ישראל, להשתדל שהעם ילך בדרך התורה, זה הכל דברים טובים ורצויים. זה לא קשור לאיזה משיחיות שקר חס וחלילה. אנחנו לא טוענים שפלוני, שהוא עכשיו עומד בראש המדינה, הוא המשיח. אנחנו אומרים שאנחנו מתחילים תהליך של העמדת שלטון יהודי בארץ ישראל, מתוך תקווה שאנחנו נגיע לזה שבסופו של דבר יעמוד מלך שהוא יקיים את היהודים ממשיכים. אז זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, זה הלכות מלכים. הרי למה זה נכנס להלכות מלכים? כי הרמב"ם מתחיל את ההרצאה של הלכות מלכים במילים, שלוש מצוות נצטוו ישראל מכניסתן לארץ. להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. זה מצוות, אנחנו חייבים בהם. אז צריך להשתדל לקיים אותם. כשנגיע לזה שבאמת הדברים יתקיימו, אז נדע שהגאולה הגיעה. לפני כן, אז אנחנו נמצאים בשלבים של השתדלות, וההשתדלות הזאת היא מצווה עלינו, אנחנו מצווים בה. זאת היא שיטתו של הרמב״ם, וכפי שאמרתי, גם הרמב״ן, גם רבי יהודה הלוי, וגם כל מי שאנחנו יודעים שדיבר על הנושא הזה, דיבר בסגנון הזה, חוץ מאשר אותה הדעה היחידית שאנחנו לא יודעים אפילו מי כתב אותה, שהיא בזמנו טענה את הטענה של האנטי-ציונים של דורותינו, שבכלל לא לעלות לארץ ישראל, להישאר בחוץ לארץ, מטעמים עקרוניים של פסיביות, לא אמרתי, חלק מהרבנים אמרו, כן, אנחנו היינו רוצים לעשות את זה, אבל לא עם החילונים. כמובן שהיה חלק גדול של הגדולים שתמכו בציונות למרות השיתוף עם החילונים. כי אמרו שזה לא מבטל את הערך של המצווה. העובדה שחלק מהעוסקים במצווה הם לא שומרי תורה ומצוות, זה לא מבטל את הערך של הדבר. אבל היו כאלה שהתנגדו מהתמים האלה. אבל התנגדות עקרונית כזאת שאומרת שלא, בכלל לא צריך לעשות כלום, צריך להישאר בגלות ולחכות, זה היו מתי מספר מהרבנים, כמו שבזמן הראשונים זה היו מתי מספר. ברוך אתה אדוני, כל נהיה לגבי. כן.
אמרת שהמשך צריך להיות מלך, אומנים.
כן.
בתקופתנו מה זה, ראש ממשלה?
אנחנו היינו מאושרים, אם היה לנו ראש ממשלה שהוא היה יכול להיות מועמד להיות משיח, אתה לא חושב כך? עד רבה, שיהיה ראש ממשלה, שיהיה, איך שנקרא לו, זה הרי, אפשר לקרוא לו בשם נשיא, אבל נשיא במובן של המשטרים הנשיאותיים. בבקשה?
כל עוד הוא מנהיג את העם בדרך התורה, זה מספיק.
זה מה שצריך להיות, שהוא ינהיג את העם בדרך התורה, אבל איך קוראים למנהיג העם? אז במשטרים נשיאותיים, כיום, בארצות הברית, בצרפת, קוראים לו הנשיא, the president, כן? אז אנחנו גם כן נקרא לו נשיא, למה? כי ככה קורא לו יחזקאל, הנביא. יחזקאל קורא למלך העתידי הזה שהוא יהיה המלך המשיח, הוא קורא לו נשיא. והנשיא, יש כמה וכמה פרקים ביחזקאל שמדברים על הנשיא ובפירוש מתכוונים למשיח. אפילו במקום אחד הוא אומר, ודוד עבדי נשיא עליהם. מי זה דוד? זה לא דוד בעצמו, דוד המלך שהיה פעם. זה המלך האידיאלי שיקום מצאצאי דוד המלך, שהוא נקרא דוד. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים באושן הרבה, אומרים, הנה איש צמח שמו הוא דוד בעצמו. ככה כתוב שם בפיוט. מה זאת אומרת? הוא מביא לעולם את המושג של דוד האמיתי, דוד השלם, דוד הזה שהוא מסמל את מלכות ישראל. וכפי שאמרתי, חזקאל קורא לו הנשיא. למה נשיא? כי נשיא זה מילה יותר יפה ממלך. מה ההבדל בין מלך לבין נשיא? מלך, בערבית מליק, זה קשור לרכוש, לקניין. בעולם העתיק האזרחים היו הקניין של המלך, הוא הבעלים שלהם. אז בערבית זה במיוחד בולט, שהשורש הזה מם למד כף זה בעצם שורש שפירושו קניין, להיות הבעלים של משהו, של חפץ מסוים, אני הבעלים שלו, אני קניתי אותו, ומזה בא מלך, מליק. ואילו באמת שהתורה אומרת, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, אז היא משתמשת במילה מלך. אבל היא משתמשת גם בביטוי נשיא, כאשר היא מדברת על מלך, כפי שאומרים חז"ל, שכשכתוב בפרשת ויקרא, לגבי קורבן חטאת, שיש קורבן חטאת של אדם רגיל, יש קורבן חטאת של כהן גדול, יש קורבן חטאת של הסנהדרין, ויש קורבן חטאת של נשיא. מי זה הנשיא? אומרת המשנה במסכת תוריות, נשיא זה המלך. כלומר, שהתורה בעצם מדברת על הנשיא, אלוהים לא תקלל ונשיא ועמך לא תאור, כבר בפרשת משפטים, ואחר כך בפרשת ויקרא, והיא מתכוונת למלך. אז השם נשיא הוא שם יותר יפה מאשר מלך. נשיא זה גם במשמעות רוחנית, אנחנו יודעים שלראש הסנהדרין קוראים גם כן נשיא, נשיא הסנהדרין. למה? כי נשיא זה אדם שהוא מורם מעם, שמנשאים אותו, שהוא גבוה משאר העם, אבל במשמעות של מורם מעם. אז לכן יחזקאל קורא למלך העתיד בשם נשיא, כי הוא יהיה באמת אישיות רוחנית, הוא יהיה אישיות שהוא גם יכול להיות מנהיג רוחני, לא רק מנהיג פוליטי. היום יש לנו מבנה שלטוני שיש בו ראש ממשלה ויש בו נשיא במובן ייצוגי. מה יהיה בעתיד? אנחנו מצפים למצב שבו המנהיג העליון של האומה יהיה, תקרא לו בשם נשיא, תקרא לו בשם אחר, יהיה בעל סמכויות שלטוניות, כמו שקיים במשטרים נשיאותיים היום, והוא יהיה אישיות מוסרית ורוחנית ממדרגה ראשונה, באופן כזה שבאמת הנהגת העם שלו תהיה הנהגה ראויה על פי התורה, הנהגה של צדק, הנהגה של קדושה, הנהגה של חוכמה, כל מה שהרמב״ם הרי כותב את הדברים בפרק חלק בצורה מאוד מרשימה. הוא כותב שם למה באמת ההנהגה שלו תזכה להצלחה ולהכרה של העם. הוא אומר בהקדמת פרק חלק, הוא אומר שהמשיח ימות המשיח זה זמן שתשובו המלכות לישראל וישובו לארץ ישראל. רק הוא אומר ולא נחשקו ימות המשיח לא כדי שירבו התבואה והממון, כלומר מסיבות כלכליות, ולא כדי שנרכב על סוסים ונשתה בכלי זמר כמו שיחשבו מבולבלי השכל, כאילו שיהיה לנו אז זמן לכל מיני בילויים. אמנם יתאבו להם הנביאים, ישתוקקו להם הצדיקים, למה שיהיה בהם מן הקיבוץ המעולה וההנהגה הטובה והחוכמה וצדק המלך ורוב חוכמתו וקרבתו אל בוראו וקיום כל תורת משה בלא לאות, בלא דאגה, בלא אונס, כמו שיעד ולא ילמדו את איש את רעהו ואיש את אחיו, כי אולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זה המטרה, להגיע להנהגה, להנהגה שיש בה צדק, שיש בה חוכמה, שיש בה קרבת אלוקים. כן. זה מה שהוא מזהיר, זה לא אומר שדוד המלך היה כזה, חלילה, אבל דוד המלך אומר ביטויים שהם בהחלט לא ביטויים כאלה, הם ביטויים של ענווה כלפי הציבור. יש לו, לדוד המלך יש בהחלט תכונות של מנהיג רצוי, אבל זה לא היה מספיק, או מבחינתו האישית או מבחינת העם. אנחנו יודעים שדוד גם היו לו חטאים, אבל זה לא שהדמות של מלך היא הייתה רחוקה מהדמות של דוד, חלילה, זה בהחלט הדמות של המלך האידיאלי. דוד המלך הוא נעים זמירות ישראל, הוא אדם עם שאר רוח אדיר, הוא אדם שיש בו את התכונות האלה, אבל זה לא היה מספיק בשביל שתהיה אז ההגשמה של היהוד המשיחי. כמו שלא היה מספיק, זמן לחזקיהו. חזקיהו המלך, מה תגיד שהוא היה דיקטטור? חס וחלילה, הוא ישיב את העם אל השם, הוא היה, היו לו תכונות רוחניות בזמנו, כפי שאמרנו, לא היה תינוק ותינוקת בכל ארץ ישראל שלא למדו תורה ושהמלכות לא עודדה את הדברים האלה. בבקשה? זה לא השיטה נכשלה, נכשל האיש או נכשל הדור, זה לא, למה השיטה? מה זאת אומרת השיטה? אתה מכיר איזה שיטה שבה אין מנהיג? יש איזה שיטה שבה אין מנהיג? על מה אנחנו מדברים? שכאילו במקום מלך שיהיה מה? שיהיה משאל עם בכיכר, כמו באתונה? אבל בדמוקרטיה גם כן יש בסופו של דבר מנהיגות. אתה הרי לא בוחר את כל העם, אתה בוחר מנהיג. בסדר, העניין של שיטת בחירת המלך, ואם יש אפשרות להדיח אותו או לא.
כשיש ראש ממשלה, כשיש נשיא, העם יכול
לעשות משהו בנידון. בסדר גמור, זה לא אומר שגם בזמן מלכות ישראל השלמה זה לא יהיה. יש קודם כל, סליחה רק שנייה, יש קודם כל יחסים מורכבים בין הרשויות גם בעם ישראל. עוד לפני תורת שלושת הרשויות של מונטסקיה, בעם ישראל היה סנהדרין, היה מלך, היה נביא, היה כהן גדול. כל אחד מהם היה לו איזה מעמד משלו, ושאחד לא היה יכול להשתלט על השני. בפרט הסנהדרין, בבית דין הגדול, שהם מורים את התורה, הם מורים את ההלכה, והם בהחלט מהווים גוף מבקר אבסולוטי לגבי המלך. הם לא, המלך לא עושה מה שהוא רוצה, יש סנהדרין שמפקחים, שרואים מה הוא עושה. אז אם זה עובר דרך העם, דרך בחירות או לא דרך בחירות, אנחנו כבר רואים איזה תוצאות יש מהבחירות. אז עושים לך תעמולה ומעלים איזה מפלגה קיקיונית לשלטון. הנה, פתאום, עכשיו יהיה לנו מפלגה חדשה. אחר כך אתה רואה שזה הכל שטויות ולא נשאר מזה זכר. אחרי קדנציה אחת כבר המפלגה איננה. אז מה כל כך טוב בזה? אז יכול להיות שיותר טוב שתהיה מועצת חכמים, שהיא תהיה הגוף המבקר של השלטון, ולא שהבחירות כל 4 שנים יהיו הגוף המבקר. אבל לא משנה, בעניין של בדיוק של צורת המשטר, יש עוד הרבה מה ללמוד. אנחנו לא יודעים את הלכות מלכים מספיק טוב בשביל להגיד מה בדיוק אומרת ההלכה לגבי המשטר הרצוי. מה שברור זה שאין אפשרות להניג את העם בלי שיש ראש לפירמידה. זה כן, זה התורה אומרת, צום תשים עליך מלך. אבל מה זה בדיוק מלך? מה בדיוק הסמכויות שלו? מה בדיוק ההגבלות שלו? יש עוד הרבה מה ללמוד. וייתכן שיש גם מה ללמוד מהדמוקרטיה, כפי שכותב אברבנאל. אברבנאל בפירושו לתורה ממש מעריך בעניין הזה של היתרונות של הדמוקרטיה, כפי שהוא הכיר אותה באיטליה. כשהוא בא מספרד לאיטליה, הרי אברבנאל חי קודם בספרד, אצל המלכים הקתולים, ואחר כך הוא, בגירוש ספרד, הוא עבר לאיטליה. באיטליה היו דמוקרטיות בערים שם, לא היה שלטון מרכזי, היה בכל עיר היה איזה שלטון מקומי. והוא אומר, תראו איזה יופי, יש פה כל כך הרבה יתרונות, שהעם יש לו דעה, ואפשר להוריד את השליט אחרי כמה שנים, וכל מה שאנחנו היום אומרים בשבח הדמוקרטיה, הכל אברבנאל כבר כתב בפירושו לתורה. אז לגבי הפרטים של צורת השלטון, יש מה לחשוב ומה לברר. אבל העיקרון הוא שאין עם בלי מנהיגות, והמנהיג בסופו של דבר, אם הוא אישיות מורמת מעם, אז הוא משפיע, הוא נותן את הצביון הלאומי. אני לא יודע אם אתם זוכרים, כלומר הרוב, רובכם עדיין לא זוכרים, אבל כשאני הייתי צעיר, אז כשהייתי נער, אז בשבילנו השם בן גוריון, זה היה זהה למדינה. בן גוריון זה המדינה, כלומר מה שבן גוריון אומר, מה שהוא חושב, זה ההנהגה של המדינה. אם זה היה רק טוב, או שזה היה טוב ורע מעורבים, זאת כבר שאלה אחרת, אבל ידעת שיש מנהיג. או אחר כך נגיד בזמן בגין. זה הייתה מנהיגות שאנשים סמכו עליה. אנשים אמרו, יש פה בן אדם שהוא מוביל את העניינים, ומוביל אותם בצורה נחרצת, ועם ערכים, ועם מטרות. זה מצב טוב. מצב שבו הכל מפוזר ומפורד, ויש לך 1,000 מפלגות קטנות, וכל אחד לוחץ על השני. זה לא מצב בריא לעם. צריך שתהיה המנהיגות. בפרט כאשר אנחנו מדברים על הצד הרוחני, כלומר שהמנהיגות הזאת צריכה גם להשפיע השפעה רוחנית, אז ודאי שאתה צריך דוגמה אישית, אישיות מורמת מעם, שבאמת תוכל להנחיל ערכים מסוימים לעם. תוכל להוביל את העם בכיוון מסוים. לא שהוא עצמו יהיה זה שילמד את כל העם תורה, אבל הוא יוביל את הדברים בכיוון מסוים. ואיני רואה שזה אשר נראה אצלכם, יש בו דבר מזה. הוא אומר, מה כל התכונות וכל הדברים שצריכים להתאים למושג הזה של הנהגת עם ישראל, לא מתחיל בכלל אצל התופעה הזאת שאתם מדברים עליה. אז אתה שואל אותי, אולי הוא המשיח? סוף דבר, זה האיש שלו אמר זה בזדון, היה מתחייב אצלי מיטה. אם הוא אדם שבא ואומר שהקדוש ברוך הוא מינה אותו להיות משיח, הוא חייב מיטה. אבל הקרוב אצלי, כלומר מה שאני חושב, מה שאני משער, שהוא השתגע ונפסד דמיונו. הוא מסכן, חולה, ולכן הוא אומר שהוא המשיח. אז הוא אומר, תיזהרו, תשתדלו לפרסם את זה בין הגויים שיש פה אדם שהוא חולה בנפשו, כי אחרת אם הגויים ישמעו שאתם נוהים אחרי איזה מנהיג שהוא המשיח שלכם, אז אוי ואבוי, אתם תגרמו לזה שיהרגו אותו ואולי גם אחרים. כפי שהיו מקרים בעבר. הוא מתחיל להביא כמה דוגמאות של מקרים שהיו בארצות המזרח וגם בצרפת, של אנשים ש ניסו להביא את הגאולה בטרם עת, וטענו כל מיני טענות על המשיחיות, והדברים גרמו לצרות צרורות. כמעט הייתה כליה על שונאים של ישראל. שונאים של ישראל זה לשון סגי נאור. בין השאר הוא מספר על סיפור שהיה קרוב לזמנו, שהוא סיפור מאלף, הוא מופיע פה בעיירה. למה הוא מופיע בעיירה? כי יש התרגום של איגרת תימן כפי שהגיע לידינו מהתרגום העתיק של רבי שמואל בן טיבון, ויש המקור הערבי. אז המקור הערבי אנחנו מוצאים אותו בשתי נוסחאות, שאחת מהנוסחאות היא יותר רחבה פה במקום הזה, ומכילה את הסיפור הארוך הזה שמופיע פה בעיירה, שלפי כל הסימנים הוא נראה אותנטי, הוא נראה שבאמת הרמב״ם כתב אותו, והוא היה חלק מהאיגרת. רק שהמתרגם או המעתיקים אחריו קיצרו אותו, כי זה סיפור קצת ארוך. הסתפקו בזה שהרמב״ם נתן פה כמה דוגמאות, שהיו מקרים של דברים שעוררו את את המשיחיות בטרם זמנה או בלי גיון, וזה גרם לצרות, וקיצרו את הסיפור הארוך הזה. אבל הסיפור הארוך הזה הוא מאוד מאוד מעלף. כי מה הרמב"ם מספר שם? הרמב"ם מספר שבדור הקודם לו, דיינו בימי אביו, היה חכם מחכמי ישראל, שהוא היה ידוע בתור תלמיד חכם גדול. שמו היה רבי משה דרעי, והוא למד ביחד עם רבי מימון אביו של הרמב״ם בישיבה של הרי מיגש. הרי מיגש היה גדול התורה בספרד אחר הריף, ורבי מימון היה תלמיד שלו, ותלמיד אחר היה רבי משה דרעי הזה. רבי משה דרעי, מוצאו היה מדרעי, שזה אזור במרוקו. הוא הגיע לארץ אנדלוס, כלומר אל ספרד המוסלמית, ללמוד לפני רבנו יוסף הלוי ז"ל אבן מיגאש, אשר הגיע חם שמו. ואחר כך, יותר מאוחר, אחרי שעברו שנים, הוא חזר למרוקו, היה בפס, ופעם אחת הוא התחיל להגיד, והוא היה תלמיד חכם מפורסם, אמר להם שהמשיח קרוב, הוא ראה בחלום שהמשיח קרוב, הוא לא טען שהוא המשיח, הוא אמר שהמשיח קרוב, ואומר הרמב״ם, ונמשכו אחריו הבריות והאמינו בדבריו, והיה אבא מרי זצל מרחיק את הבריות מעליו ומזהירה מיימשך אחריו. אבל המיעוט שמעו לאבי, והרוב וכמעט הכל נמשכו אחרי רבי משה. מה רבי משה הזה אמר? הוא אמר, תראו, אני רואה שהמשיח קרוב, והוא התחיל להגיד להם כל מיני דברים שסימנים. הוא אמר להם כל מיני יהודים, שיהיה כך וכך מחר, שיהיה כך וכך בשבוע הבא. פעם אחת הוא אמר להם, בשבוע הזה ירד גשם שהוא יהיה כמו דם. ככה הוא ראה בחלום. והיה אותו הזמן חודש מר חשבן, וירד מטר עצום ורב באותו שבוע, והיו המים היורדים, מים אדומים, אחורים, כאילו הם מעורבים בטיט. אז אנשים אמרו, טוב, זהו, זה, הבן אדם הוא נביא, הוא אומר כל מה שהוא אומר מתקיים. ואחר כך הוא אמר להם שהמשיח יבוא בפסח. אמר להם, אתם יכולים למכור את הנכסים שלכם, אתם יכולים לקחת הלוואות מהגויים, אתם לא תראו אותם יותר. בפסח בא המשיח. בסופו של דבר הגיע פסח, המשיח לא בא, והחובות שלהם רבצו עליהם, והתפרסם הדבר אצל הגויים, ואילו היה נמצא שם, היו הורגים אותו. ואחר כך הוא יצא לארץ ישראל, וברח משם, יצא לארץ ישראל, ונפטר בארץ ישראל. זה סיפור אותנטי, אין בזה ספק. הוא מספר אותו בשם אביו. כל הפרטים פה הם, הם, הם פרטים, פרטים שמתאימים לתקופה, לרמב״ם. רבי משה דרעי הזה, נזכר בתשובה של הרמב״ם. הרמב״ם כתב תשובה בקשר לתפילין, הוא נשאל על סדר הפרשיות בתפילין. הרי אנחנו יודעים שיש שיטת רש"י ושיטת רבנו תם. אז הרמב״ם נשאל את הדבר הזה, כמובן לא שאלו אותו עם רש"י או רבנו תם, שאלו אותו אם הסדר הנכון הוא כך או כך, כי שתי השיטות האלה היו קיימות בזמנם, והוא אומר להם שהנכון הוא כמו שיטת רש"י, והוא מביא הוכחות מכמה מקורות ומכמה חכמים שסברו כך, ואחד מהדברים שהוא כותב שם זה שרבי משה דרעי, כשהגיע לארץ ישראל, הוא עבר לתפילין של שיטת רש"י. למה? כי מצאו שם בארץ ישראל הוכחות שכך היה בזמן הגאונים, בזמן הקדמונים. הוא מזכיר אותו בתור חכם מחכמי ההלכה. כלומר שזה לא היה אדם פשוט, זה היה אדם גדול. והוא נתפס לדבר הזה שהוא רואה בחלום כך, והוא רואה בחלום כך, והדברים לא התקיימו. אז למה זה כל כך מאלף? מפני שזה מראה שגם אנשים, שהם אנשים בעלי חוכמה ובעלי יראת השם, ואנשים גדולים בתורה, יכולים להגיע לדמיונות כאלה, למחשבות שמה שהם רואים, או מה שנדמה להם, שהם רואים, זה מה שיקרה. בבקשה? איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, כי יש לאנשים מסוימים תכונה של ראייה רוחנית. הרי דיברנו על זה, שיש כוחות של ראייה שקיימים אצל אנשים רבים, אנשים שונים. גם אצל אנשים פשוטים זה יכול להיות קיים. וכל שכן אצל אנשים בעלי איזה דרגה רוחנית מסוימת, שיכול להיות להם באמת כוח של איזה ראייה רוחנית, שהם רואים מעבר יכולות הרגילות של בני אדם, ויחד עם זה הם עלולים לטעות. כל זמן שאדם הוא לא נביא שמדבר בשם השם, אז הוא עלול לטעות. והוא צריך לקחת את זה בחשבון שהוא עלול לטעות. ואסור לו להגיד לאנשים, תעשו דברים מסוכנים. תיקחו הלוואות בפי עשר. תמכרו את כל הנכסים שלכם. על סמך זה שהוא רואה משהו, אבל הראייה הזאת, הוא לא נביא. יכול להיות שהוא יצדק, יכול להיות שהוא לא יצדק. הוא צריך לקחת את זה בחשבון. זה מה שהרמב״ם אומר כאן. מילא עצם הדבר שחשבו שהמשיח מגיע, כמו שהיו מקרים אחרים, זה דבר אחד, שהוא אומר, צריך שזה יהיה בשכל, לא פתאום להגיד, המשיח מגיע, כשאתה נמצא בגלות, בספרד, או בתימן, או באיזשהו מקום, ולא בתנאים המתאימים לכך שזה כולל את ההימצאות בארץ ישראל, זה כולל את זה שהאדם הוא מועמד כמנהיג וכו'. אבל חוץ מכל זה, הוא אומר פה עוד דבר חשוב, שלפעמים אנשים עם בעלי כוח רוחני, לא זהירים בדברים שלהם. הם אומרים דברים שנדמה להם כך, הם רואים כך, אבל לא כל דבר שהם רואים הוא נכון. כיוון שהם לא נביאים, הם היו צריכים להיזהר בזה, ולא להגיד סתם דברים בביטחון. אנחנו יודעים שיש גם היום אנשים שיש להם כוח ראייה מיוחד. זה קיים, זה לא דבר שהוא לא קיים. אבל צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, לא לחשוב שבאמת, אם יש אדם שיש לו את הכוח הזה, אז אתה יכול ללכת אחר בעיניים עצומות, משהו יגיד לך. צריך לשקול את הדברים בצורה שכלית. אם זה דבר שהוא מסוכן, שיש בו סיכון, שיש בו דבר שהוא לא בטוח, שהוא דבר שעל פניו נראה כאיזה לקיחת סיכון מיותרת, אז לא צריך לעשות את זה. אם זה דבר שהוא לא מזיק, שהוא לא, אין לך שום סיבה לחשוב שזה משהו ש יכול להביא עליך צרות, אלא פשוט איזה מין ייעוץ כזה שאתה מקבל מבן אדם כזה, בסדר, למה לא?
אבל אתם עבדת על זה ייתכן, כלומר, אדם שהוא צדיק, שיש לו
רואים
טובות,
רואה
דברים נכונים.
הוא לא נביא, אז למה הוא צריך לראות רק דברים נכונים?
יש בחינה שיימת, יש לו רוח הקודש, כלומר זה
נו, אז מה? אז כל אדם יש לו רוח הקודש, או כל אדם שיש לו רוח הקודש, אז כל דבר שהוא אומר זה נכון? לא, רק אם הוא נביא כשהוא אומר, כה אמר השם, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי ואמר לי. כל דרגה פחות מזה זה לא, אין ביטחון גמור, בשום אופן לא.
מה שכן אומר אז כן יש.
מה?
למה שלא יהיה?
מה אתה אומר?
במה שהוא כן רואה.
מה זאת אומרת מה שהוא כן רואה? זה בדיוק השאלה, יכול להיות שהוא רואה והוא לא רואה, יודע מה הוא רואה, יכול להיות שהוא לא רואה נכון. זה לא דבר שהוא שנאמר לו מפי הגבורה באופן שהוא יכול להגיד אותו בביטחון. נביא אומר, הלוקות דברי כאש נאום השם.
גם רוח הקודש.
נבואה זה נבואה, לא פחות ולא יותר. זה נבואה זה דבר שהוא ודאי, שהוא חד משמעי. הנביא אשר איך אומר ירמיהו? הנביא אשר ידבר חלום, הנביא אשר רואה חלום ידבר חלום. מי שאומר חלומות, אז יגיד שזה חלום. חלום לא בטוח שזה יקרה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
זה ברמה של רוח הקודש.
אבל הוא לא יכול היה להגיד על עצמו שזה ברמת רוח הקודש. הוא לא היה נביא. נביא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. מי שהוא לא נביא, והוא רואה חלום, או שהוא רואה באיזה דרך אחרת, אז הוא צריך להבין שהוא לא יכול להיות בטוח בזה. ולכן הוא בעצמו צריך להיזהר. הוא בעצמו צריך להיזהר, זה לא רק הציבור צריך להיזהר, האדם הזה עם הכוחות האלה צריך להיזהר ולא להגיד דברים שהם מסוכנים מפני שיכול להיות שהוא יטעה, יכול להיות שהוא טועה ואז הוא יכשיל את האנשים. אם זה לא דבר מסוכן, אם זה דבר שהוא יכול להיות כך ויכול להיות כך, והוא רואה ראייה מסוימת, אז הוא אומר לך, אתה יכול לקבל את זה. אבל אתה צריך גם לקחת בחשבון אחוז מסוים של טעות, זה בדיוק העניין. טוב, אז הרמב"ם אומר שהתופעה הזאת של אנשים שמתיימרים, אנשים שמגיעים למעשים פזיזים בעקבות חוסר ההבנה שלהם מה צריך להיות באמת התנאים לביאת המשיח, אז הוא אומר בסוף וכאשר הודיע שלמה עליו השלום ברוח הקודש, שזאת האומה, בהישקעה בגלות תשתדל להתעורר בזולת איתה הראויה לה, וימותו בעבור זה וישיגום צרות, הזהיר ממנו והשביע עליו על צד המשל, ואמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים וגומר. אתם שומעים מה שכתוב פה? כתוב פה דבר, זה בעמוד קופסה מחווה. כתוב פה דבר מאוד מאוד משמעותי. שהשבועה הזאת שעליה מדובר בגמרא במסכת כתובות, השלוש השבועות, הן שבועות על צד המשל. על צד המשל, זה משל, זה לא הייתה שבועה כזאת, אף אחד לא נשבע שבועה כזאת. מה שהגמרא אומרת, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, על סמך הפסוק הזה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אומר הרמב"ם, זה שבועה על צד המשל. זה לא באמת שהייתה שבועה. שלמה המלך אומר לעם ישראל, השבעתי אתכם בנות ירושלים. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא משביע את עם ישראל, אבל זה כביכול, זה לא הייתה שבועה. לא הייתה שבועה כזאת. שבועה על צד המשל. בסדר, בסדר. מה הוא אומר? מה הדרכה המעשית? הדרכה המעשית היא, ושלמה המלך מזהיר אותנו, לא לדחוק את הקץ, לא לעשות דברים שהם בבחינת דברים שעלולים להסתיים במפח נפש ובכישלון צורב. מתי הדברים יכולים להיות כאלה? כאשר הם נעשים בלי שיקולים ריאליים. כאשר פתאום קם איזה בן אדם ואומר, בואו ניקח כל אחד את איש חרבו, נשלוף חרבות ונעלה על ירושלים, מפרס. זה אחד המקרים שהוא מביא פה. מספהן. הוא אמר, בואו ניקח 2,000 איש, 3,000 איש, כל אחד ייקח חרב, ואנחנו נעלה ונכבוש את ירושלים. אז כמובן שמלך פרס יצא נגדו בחיל גדול והרג את כל האנשים האלה. כי זה היה דבר לא ריאלי, דבר מטורף. אז אומר הרמב"ם, שלמה המלך השביע אותנו. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. מה זה עד שתחפץ? עד שיהיו תנאים שהם בבחינת תנאים ריאליים, עד שתחפץ. אתה רואה שיש פה חפץ, שיש פה רצון אלוקי, שיש פה מציאות. חפצה, כמו שאומרים חז"ל על, על, על דבר שהוא מציאות ממשית. יש פה דבר שהוא הגיוני. אז, בבקשה, אז תאירו ותעוררו. לא לעלות בחומה כמו מי שהולך להתאבד. לוקחים חרבות ודופקים את הראש בחומה. אז הוא אומר, השביע אותנו על צד המשל. אז קודם כל, השלוש שבועות האלה שכולם דיברו, אלה שדיברו עליהם, דיברו עליהם כסיבה בשביל להתנגד לאקטיביות, הם בכלל לא שבועות, זה רק היה משל. ב', מה אומרת השבועה? היא אומרת, אז אם חלילה זאת הייתה שבועה ממש, שהיינו נשבעים שאנחנו לא נעלה בחומה, אז זה היה הרבה יותר מפחיד. ואגב, אגב, אחד מגדולי ישראל בתקופה של הציונות, האור שמח, רב מאיר שמחה מדווינסק, כשהיה אחד מגאוני הדור, הוא כתב מכתב בתמיכה בקרן היסוד. במכתב הזה, שנכתב בשנות ה-20, הוא כותב שאחרי הצהרת בלפור, אחרי הצהרת האומות בסן רמו, שר פחד השבועות. ככה הוא כותב, שר פחד השבועות. אז הוא אומר, הנה, אומות העולם הכירו בעובדה שהעם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל. אז אין כבר פחד מהשבועה. כלומר, הוא אומר, לפני כן זה היה איזה מין פחד, אנשים פחדו מהשבועה. הוא אומר, שר פחד השבועות, למה? כי האומות העולם ששולטות בארץ ישראל אומרות שצריך להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, להצהרת בלפור. אז השם הזה, הביטוי הזה, פחד השבועה, גם כן מלמד משהו. זה פחד, זה לא דבר שהוא באמת על פי ההלכה צריך להיות כך. אבל הרמב"ם אומר את זה בפירוש, שזה היה משל, זה צד, על צד המשל. המשל הוא שאל תאירו ואל תעוררו את האהבה, כלומר, אל תבואו להתחבר חזרה לארץ ישראל, לשיבה אל המקדש, אל הקדוש ברוך הוא, עד שתחפץ, עד שיהיו תנאים מתאימים, לא בצורה חסרת היגיון, חסרת רציונליות, חסרת סיכויים, שפתאום אנשים אומרים, הגיעה הגאולה. אם אתה רואה שיש אפשרות, מה עשית? להתארגן ולעלות, לא לשבור את הראש בקיר, אלא כמו שבאמת הדברים קרו אחר כך. דונם פה ודונם שם. אז עד רבה ועד רבה.
המהפכה הצרפתית, זה
לא תהיה תמות הרעלי. למה אתה אומר המהפכה הצרפתית?
שוויון, מהפכת השוויון.
בסדר, זה לא אומר שהיו אז כבר אפשרויות של כניסה לארץ ישראל כשהייתה בשלטון הטורקים. הטורקים פה שלטו ביד רמה. אבל גם באמת במאה ה-19 היה אחד מגדולי החסידות, רבי ישראל מריז'ין. החסידות שיש לה הרבה שושלות אחריה, חסידות ריז'ין, רבי ישראל מריז'ין, הוא היה נין של המגיד ממזריץ', והוא אמר בשיחה שמתועדת וכתובה בספר, שבאמת ההתחלה של הגאולה תהיה בדרך של ללכת לארץ ישראל ולהתיישב ולקנות חלקת אדמה ועוד חלקת אדמה. והיה אדמור אחר מהגדולים, רבו של הרבי מקוצק, רב שמחה בוני מקשיסחה, שאמר שאם היינו יכולים לקנות את ארץ ישראל מיד הסולטן, כך הוא התבטא, לקנות את ארץ ישראל מיד הסולטן הטורקי, פשוט לשלם לו כסף ולקנות, היה צריך לעשות את זה. כלומר, הם ממש דיברו על צעדים מעשיים, איך להתחיל את השיבה לארץ ישראל. לא בצורה שיגונית, לא בצורה של לקום עם חרבות ולעלות בחומה, כי זה דבר ששלמה המלך, על צד המשל, אמר לנו, אל תעירו ואל תעוררו. זה שלמה המלך הזהיר אותנו מזה. אבל כשהדברים מגיעים למצב שיש אפשרות, אז המצווה עלינו, אז עד רבה. אז אנחנו מצווים להביא את הגאולה. כן, בבקשה.
הפקש של הרמב״ם לומר, שישביע ממש בלי משל, אלא גם ככה שבועי עד שתחפץ.
תגיד לי, איך אפשר להשביע את עם ישראל? חוץ מאשר בממד הר סיני. בממד הר סיני כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל, ועם ישראל נשבע לשמור את התורה וגם נשבע לשמור את המצוות דרבנן. אבל איך אפשר להשביע את עם ישראל? גם אם שלמה המלך כותב בשיר השירים השבעתי אתכם, אז אנחנו לא ענינו אמן, עם ישראל לא נשבע. זה בעל כוח שזה על צד המשל. כן, שימו השבעתו, השבעתו הזאת שהוא כתב, השבעתי אתכם, אז אנחנו צריכים להתייחס אליו, לשמור אותו, אבל זה לא שבאמת הייתה פה שבועה, שבאמת אנחנו מפחדים שאנחנו עוברים פה על איזה שבועה דהורייתא, אין פה שום שבועה, לא הייתה שום שבועה אף פעם. שלמה המלך אמר לנו את זה בלשם כזאת, השבעתי אתכם לא את ירושלים, על צד המשל. וזה מספיק חשוב מה שהוא אמר, שאנחנו נשמע לו. אבל המשמעות של זה, הרמה מסביר אותה, שאנחנו צריכים להיות ריאליים, להתרחק מדברים דמיוניים ומסכנות, ולעשות דברים שהם מתאימים למציאות. ואז, זה לא רק שזה טוב, זה מצווה. מצווה לקדם את התהליך הזה של הגאולה, כי התהליך של הגאולה הוא בעצם הלכות מלכים. זה הלכה, אנחנו מצווים בזה. כן. מלחמה זה לא מצב לא ריאלי. מלחמה שיש בה שני צדדים לוחמים, הרי שזה היה ריאלי, אתה רואה לפי התוצאות. יש מבחן התוצאה. סיכון מסוים, ודאי שלוקחים. גם הרש משנץ שעלה עם 200 משפחות לארץ ישראל באותה תקופה, לקח סיכון מסוים. אבל זה לא היה מעשה שיגוני. הסיכון המסוים היה שפה לא יהיה להם אולי פרנסה, שהתנאים בארץ יהיו קשים מנסו. לקח סיכון, אבל זה לא היה דבר שהוא הולך להתאבד. הוא חשב, יש הרבה סיכויים שאנחנו נצליח, אנחנו נבוא, מאורגנים, אנחנו נשב, נקים פה יישוב. סיכון ריאלי, סיכון סביר, זה בהחלט דבר ריאלי. מה שהרמב"ם מדבר זה על דברים דמיוניים. פתאום הוא אומר, בפסח יבוא המשיח, תמכרו את הכל, תיקחו הלוואות. זה לא דבר ריאלי.